ערב טוב לכולם, אנחנו מתחילים, שעה טובה, כן, לא מתחילים, ממשיכים את פרק י"ז. כן, אז אומר, בעבודת השם בדרך כלל, על פי תורת החסידות, יש הרבה מאוד דגש על הספונטניות, ההתלהבות. או, התלהב, זה נכון, שמוח, זה מצווה עצומה. איך התורה אומרת? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל. כן? מרוב שהיה לך טוב, אז לא עבדת השם אלוקיך בשמחה, לא מצאת לנכון לשמוח ולהגיד תודה לך הקדוש ברוך הוא, על כל הטוב שעשית עמדי, ולשמוח בזה, אלא כוחי ועוצם ידי, אני ברוב כישרוני ומוחי וגאונותי וחריצותי כי רבה, הגעתי לכל ההישגים, אז חס וחלילה, זה מופיע הרי בפרשת התוכחה, בפרשת כי תבוא. זה דברים חפחת, פורנויות אדירות. אז מה מדובר שם? בגלל שישראל חטאו, הנימוק שמופיע שם, ותחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. יכול להיות שהיה שם יהודי שעשה את הדברים כמו שצריך, שאמר קלה כבחמורה, אבל הוא היה... כמו שהוא עשה משהו, היה עצבני. אוי, זה קשה, אוי ובוי, פסח, חוש, חמץ, מה יהיה, מה יהיה, מתי אני אספיק, ולזמן, כל דבר עשה אותו דיכאוני, דיכאוני. אז הוא שמר את המצוות, הוא שמרתם את המצות, שמרתם את המצוות, כן? שמר את המצות, אבל בעצבנות. הלו, זה החטא הכי גדול שיכול להיות. תעשה חצי, אבל תעשה בשמחה. למה? כי כשהתורה אומרת מה הסיבה שבאות כל המכות, כל הפורנויות, לא כתוב שם כי לא הידרת בתפילין, לא נקעת במידות, לא הלכת לפי המסילת ישרים, לא הלכת תפילין מודרות ולא הידרת ולא זה. לא כתוב שם, ולא הלכת תפילין, לא הנחת תפילין של רבינו תם גם, מה, איך עשית דבר כזה? אין, רק תפילין של רשי, במרכאות אני אומר כמובן, כן? ציצית, לא הידרת שזה עבודת יד, משעת קצירה, כן? לא, לא כתוב שם שום דבר כזה. הנימוק שהתורה ניתנת, נותנת שם, לתחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לב, רוב כל. כל מילה פה היא מחושבת. והרי הקדוש מסביר מה שמסביר, לא נכנס לזה כרגע, אבל כל העניין של החסידות זה לתת תשובה לעניין הזה. איך לעשות את האדם שמח, שיעבוד מתוך שמחה. ואז יש דגש חזק על הספונטניות המתפרצת בעבודת השם. בוא, תשמח, תרקוד, תקפוץ, תשתה איזה לחיים קטן. לא שלפי האדמו"ר הזקן, זה גם. האדמו"ר הזקן מביא פה גישה מאוד סקלטנית. אנטיתזה לספונטניות. הלו, תחשוב, תהגה, תהרהר, תתבונן, לא ביום יומיים שלושה ארבעה, זה עבודת חיים. המפעל שנותן לנו פה האדמו"ר הזקן, זה לא מה הדבר של מה בכך. זה דברים, להיות שם, להתקרב בכלל, לשאוף בכלל, להיות פה עבודת הבינוני. צריך לעבוד פרק חיים שלם, ומי יודע לאיפה מגיעים. מגיעים, כמובן, כל דבר מקדם את העניין, את האדם עוד יותר, כמו סולם. נוצב האוטו וראשו מגיע השמיים, זה קשה מאוד להגיע עד הסוף, כי אין לזה סוף, אבל כל שלב הוא מתרחק מהרצפה, מהארץ, ומתקרב לשמיים. אז כל צעד הוא מאוד משמעותי. אבל זה הכל עבודה ארוכה, טווח, עבודה של התבוננות, המון שכל. חוכמה בינה ודעת, זה העניין של חב"ד. חב"ד, זה ספונטניות, כן, הכל טוב, הכל מצוין. אבל איפה הדבר העיקרי כדי להתקדם בעבודת השם? לא בשליף, שלוף, פה, שם, בצורה אקראית. עבודה מסודרת, תמידית, התבוננות. ובתוך ההתבוננות הזאת, אומר האדמו"ר הזקן, שאם בן אדם עושה מצוות, מה שאנחנו מכירים כמצוות אנשים מלומדה, אז זה לא טוב. זה לא טוב משתי סיבות. א', זה לא טוב מכיוון שזה לא זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. והביטוי הזה, מצוות אנשים מלומדת, זה משה בישעיה. כן, כשהישעיה הוא שם יורד על עם ישראל, על דרך שבא, יעבדו אותי מצוות אנשים מלומדת. זאת אומרת, זה ביקורת על עם ישראל. דבר שני, מכיוון, וזה למדנו בפרק הקודם, מכיוון שאם בן אדם עושה מצווה כמצוות אנשים מלומדה, חסר לו את הטרי גדפין, שתי כנפיים, אהבה ויראה. בלי אהבה ויראה, המצווה שלו לא מטפסת למעלה. זאת אומרת, לא מטפסת למעלה. היא יכולה להישאר בעולם העשייה. זה כשמישהו עושה מצוות ממש שלא לשמה. ואם הוא עושה את זה כן לשמה, אבל בלי אהבה ויראה, זה מטפס לעולם היצירה. אבל יש לזה פוטנציאל לעלות לעולם הבריאה. שזה המקום האולטימטיבי, שם אפשר להגיע. כל יהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא באהבה ויראה, המעשים שלו, המצוות שהוא עושה, מגיעות לשם. עכשיו, למה זה חשוב? מכיוון שברגע שיהודי עושה את זה כמו שצריך, אז קודם כל זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. שנית, שבן אדם יגיע בסופו של דבר ל-120 והוא יעלה למעלה, אז מה זה עולם הנשמות? יש לנו את עולם העשייה, זה עולם העשייה. עולם הבריאה זה עולם הנשמות. עקיבא, עולם היצירה זה עולם המלאכים. של מלאכם, ברוכים הבאים. ברוך השם, זה באמת משהו, זה דבר. סיפרתי פה לחבר'ה מקודם, בדיוק נגמר אצלו הזמן. כן, לומד בישיבת בית-אל. אז העריכו להם, בדרך כלל כולם גמרו באלף בניסן, כן, בראש חודש. אז העריכו להם את זה ביומיים, עד אתמול. אתמול היה, גם הייתי שם, אמרו שמי שרוצה יכול לבוא גם ללמוד שם. והיום היה להם מסע רגלי מישיבת בית אל עד הכותל. כל הישיבה. עכשיו, אתם מכירים קצת את הטופוגרפיה? ואת מה שעוברים שם על הדרך?
כפורים ערבים.
אה?
כפורים.
מה זה? קנה הצפעונים הכי גבוהים. ואם אתה מתחיל ישר, זה רמאללה. רמאללה רבתי זה מטר הרי, מטר מבית אל.
רמאללה, חיזמה.
חיזמה, זה קוראים, זה כבר רחוק. בין רמאללה לבין חיזמה. כן, חיזמה זה כבר ירושלים. אבל בין לבין, זה כל הקנה צפעונים. גם ללכת 30 קילומטר בג'בלאות שם, זה החבר'ה שיושבים כל הזמן, זה לא כאלה שמגיעים מהצבא. יושבים ללכת ולצאת בבוקר ולהגיע עד הערב. אפשר, אין דרך אחרת, אין איפה לישון באמצע.
למה הם עושים את זה?
זה אקסים, אנחנו פה. אנחנו שולטים בארץ ישראל, הארץ שלנו. מהישיבה, עד הכותל, מתפללים. זה דרך הנאותה לגמור את הזמן. כן. אז מה זאת אומרת? עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. זה השילוש. החוט המשולש. אז יש פה עניין של הפגנת בעלות על הארץ. בימים האלו, במיוחד לנוכח מה שקוראים בחדשות, חשוב יותר מאשר אי פעם. אנחנו כמובן היינו קצת מודאגים, כן, מכל ההרפתקה הזאת. ברוך השם. יהיה הביתה בשלום. אז העניין הזה של העולמות, מה אנחנו מבינים בזה? לא מבינים בזה שום דבר. אנחנו, אין לנו את מה שמספר לנו בעל התניא. הוא ידע. אנחנו לא יודעים כלום. גם כשהוא אומר לנו משהו, כן, עולם היצירה זה עולם של מלאכים. יופי, גיצ'אבס, מה אתה יודע מה הולך שם? מה זה נקרא עולם של מלאכים? איזה מלאכים? מה מלאכים? אתה מבין בזה משהו? שום דבר, לא מבין כלום. טוב, בסדר, אמרנו, בסדר. גם אמירה יש לה מקום. ועולם הבריאה זה עולם הנשמות. זאת אומרת, שהבן אדם נפטר, נשמתו עולה, היא עולה אחרי כל התהליך של הבקום. יש שם הבקום, קליטה ומיון. מי אתה? מה אתה? מה עשית? מה מגיע לך? זה, אבל היא הולכת שם לעולם הנשמות. כן? עולם הנשמות זה עולם הבריאה. עכשיו, איך אנחנו מכירים את העניין הזה, מה שכתוב בדברים? היום לעשותם, ואנחנו לומדים חז"ל, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. זאת אומרת, בן אדם עובד פה, תורח, קיים מצוות, פלל, חריך, מנחה, ערבית, מצוות דורת, מצוות דרבנן, שומר, כן לעשות, לא לעשות. הוא אומר, אני בונה לי נדוניה, יהיה למעלה, יהיה לי שם הרבה מה להראות. ואז הוא מגיע למעלה, הוא עצמו, הנשמה שלו מגיעה לעולם הבריאה. איפה כל מה שעשיתי? זה לא הגיע איתו שם. זה נשאר למטה. זה הכל עם המלאכים שם למטה. כן, הוא מסתכל למטה, רואה זה הכל שם למטה. לא הגיע כלום. מסתכל, הכיסים ריקים, הוא חושב שלו כיסים מלאים. יש שם הרבה פחות ממה שהוא חשב. זה לא מצחיק. הנשמה שם, זה הגיהנום אגב. זה הרמב"ן אגב. יש לו פירוש נפלא איך זה נקרא גם השאר, הלך לי השם. הרמב"ן אומר, מה זה הגיהנום? מה אתה חושב שמצולים אותך, שיפודים וזה? מה זה אישה של גיהנום? מה זה האש של הגיהנום? אומר הרמב"ן, זה מה שאנחנו פה היום קוראים בושה. בושה. איך בן אדם מגיב שהוא מתבייש? נכון, הוא נהיה אדום, חם לו, הלחיים שלו סמוקות, הוא מאדים, מרגיש צמרמורות וחום עוברים לו כך, זה בושה. כן, למה אומרים שנוח לאדם שיטיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים, כי הוא מלבין פני חברו ברבים, אז הוא לוהט ככה שזה כנגדו יותר טוב שיפול לכבשן אמיתי. זה הכל עניין של כבשנים, יש פה. רחמנא ליצלן. אז הרמב"ן אומר, שער הגמול, זה מה שעמד לי על קצה הלשון, הרמב"ן יש לו שער הגמול. כן, והרמב"ן בכלל, דמות, אנחנו לא מתחילים אפילו להבין. כן, זה עולה הראשונים, אבל. זה סתם, זה אמירה, אנחנו לא ממש תופסים אותה. הרמב"ן בשער הגמול אומר שהגיהנום, זה בושה. למה? כי בעולם הנשמות, בעולם האמת, אז מראים לו דברים שהוא עשה. הוא נמצא שם בעולם האמת, בעלמא דקשוט, שם זה סביבה אחרת לגמרי, זה זיו השכינה נמצא, מלאכים, גן עדן, שם הוא רואה שם את הנשמות האחרות, את היכלות הגדולים של כל הצדיקים. ואיפה הוא? למה אני לא שם? אתה רוצה לדעת למה? בוא מראים לו את כל מה שהוא עשה. מראים לו, משמיעים לו. מגיד לאדם שיחו, אומרת הגמרא, אפילו שיחה שבין איש ואשתו, מגידים לו. תראה איך דיברת. ואז הוא אומר, זה לא הוא, זה הנשמה שלו, היא טהורה כבר. אין שם את אבואלי. פה אפשר לעשות אבואלי. לא התכוונתי לזה, היו לי סיבות, כל מיני סיפורים, זה אתה יכול לספר פה. אבל למעלה אין סיפורים, כמו שאמרנו, זה עלמא דקשוט, זה עולם האמת. אז זה הגיהנום. ואז, אבל אני מחפש, רגע, איפה כל המצוות שעשית? מה לא עשיתי? בטח שעשית. אבל בואו נראה איך עשית. יש לך שכר עליהם, ודאי. כל דבר, הבן אדם מקבל שכר. אבל השכר האולטימטיבי, שזה לשבת וליהנות מזיו השכינה, זה מה שאומרת המשנה בפרקי אבות, נכון? השכר האולטימטיבי, באדם, הצדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. מה זה גן עדן? מה עושים שם? קוויאר, שמפיין, כל הזמן, כן, כיפים. מה זה? מה גן עדן שבגן עדן? מה הכיף הגדול שבגן עדן? מה עושים שם? איך באדם מצייר לעצמו מה זה גן עדן? אז כל הציורים האלה הם לא נכונים. התענוג העילאי ביותר שבן אדם יגיע, שהנשמה תגיע אליו כשהיא מגיעה לגן עדן, זה היכולת לחזות בזיו השכינה. ליהנות מזיו השכינה. מה? זה משהו אחר, זה לעתיד לבוא. זה משהו אחר.
זה אחרי זה.
זה אחרי זה, כן. זה ודאי זה אחרי זה, זה בעין של הגופות. מה, הוא יוכל לוויתן? בתור נשמה הוא יוכל לוויתן? צריך כבר לחזור אחרי תחיית המתים. זה נקרא לעתיד לבוא.
סוכה של לוויתן, שור הבר.
שור הבר, יין המשומר, כן. בדיוק, מאיפה זה יהיה כל זה? פותחים שולחן, זה לא בגן עדן. זה נשמע משהו מאוד מציאותי.
שהנשמות יתחילו להתגשם מחדש.
זה אחרי, זה אחרי, זה שלב יותר מאוחר. שלב אחרי, הרבה יותר מאוחר. אבל בכל מקרה, התענוג הכי גדול שיכול להיות, זה שבן אדם למעלה מתחיל להבין את מה שהוא למד פה. מה שהוא למד פה, זה הסטוק שאיתו הוא עולה לשם. עכשיו אומרים לו, בוא נראה מה למדת. לימוד תורה, מצוות, מעשים טובים, מה עשית? עכשיו, מה שעשית, אתה מתחיל עכשיו להבין את זה. אבל להבין לא הבנה אינטלקטואלית. זה להבין כשאתה נמצא בקרבה שם לקדוש ברוך הוא. כן? זה לא בעולם העשייה, זה עולם מאוד נמוך. אבל למעלה, אדם כבר רואה אלוקות, במוחש, מלאכים. אז הענה הכי גדולה שם זה להבין שזה מעט מזער זה יהיה בבוא המשיח ומלא הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים. כלומר, שאתה רוצה לדעת, תגיד לי, מה יהיה הכיף הגדול שיבוא המשיח? מה יהיה שם? למה אנחנו כל כך מתפללים שיבוא המשיח? בסדר, אז הוא יחזיר מלכות בית דוד, יחזיר עטרה ליושנה, ינצח את כל הגויים, יחזיר את כל, כמובן, משפטי התורה ו... סנדרין והכל, סמיכה, הכל יהיה חדש ימינו כקדם. בסדר, חוץ מזה. זה כל החידוש? לא. מלא הארץ דעה את השם. והרמב״ם אומר שזה משהו שלא נבין עד שזה לא יקרה. אנחנו לא מסוגלים להבין עכשיו בכלל מה זה בכלל העניין הזה של מלא הארץ דעה את השם. כי אין לנו בכלל קנה מידה. תגיד, מה... כן, כל בן אדם יוכל להבין את התורה כמו, לא נתקוב סתם בשמות, כן, אבל כמו איזה גדול שבגדולים הוא יבין כמוה. מה פתאום? הוא יבין הרבה יותר ממנו. יבין הרבה יותר ממנו. מעלה הארץ דעה את השם. כל אחד יבין. וזה משיח. אז מה זה כשנמצאים שם למעלה? זה כפל כפליים פי אין סוף. זה התענוג של הנשמות שנמצאות למעלה. אבל מה לעשות עם מה שהם עשו פה בחיי חיותם, לא הגיע יחד איתם לשם. נעצר איזשהו מקום בדרך. אז יש על זה שכר. אבל זה לא אותו דבר. ואז הבן אדם מתחיל לעשות לעצמו, יו, איזה שויטי הייתי. וממילא כבר הנחתי תפילים. כבר למדתי תורה, כבר נטלתי את הארבע מינים, כבר אכלתי את המצה. כבר עשיתי את ליל הסדר, אני לא יכולתי להוסיף לזה קצת כוונה. מה יש? עוד מאמץ אחד קטן. למה היה לי את השכל? אז היום פה כולם חכמולוגים כמובן. כל אחד הוא אינטליגנט. אבל כשזה מגיע לשם נגמרו האינטליגנטים. הסיבות, היה לי אילוצים, סיבות, מסיבות, עניינים, סיפורים. בסדר, זה ספר לסבתא. שם זה בית דין של מעלה, העולם התקשות. היום כל אחד אומרים, תגיד לי. היית יותר עסוק מאליעזר בן חרסון, עלו שם 90,000 כפרים, 90,000 פינות, 90,000 זה, היה מאוד עסוק, יושב כל יום ולמד תורה, מה היית יותר עסוק ממנו? הייתי עני, טוב, הייתי יותר עני מהילל, הייתי פה, הייתי שם, לא היה לי שכל, לא היה לך שכל? אתה יותר טיפש, לא להביא דוגמאות כרגע, שאחרי זה נהיו תלמידי חכמים גדולים, כן, שום תירוץ לא עומד שם, אין תירוצים. אז פה אדם מוכר לוקשים לעצמו, והוא מבסוט. יאללה. החלקתי אותה. אבל שם זה לא עוזר. אז לכן, המהות פה של מה שאנחנו לומדים כאן, של הפרקים בעבודת השם של ספר התניה, זה איך להכניס כמה שיותר רגש בעבודת השם. רגש זה לא מילה הכי מדויקת שבעולם, זה בהיעדר מונח אחר. אבל זה כולל בתוכו שמחה, התרגשות, אהבה, יראה, מודעות, כוונה, הכל ביחד. בעצם עשיית המצווה, זה הכל נקרא לזה לצורך העניין רגש, רגישה, חפיצה, מה שהוא אומר פה, כשלבת אש, או... אבל, איך מגיעים לזה? איך מגיע בן אדם למצב שבו כשהוא עובד את הקדוש ברוך הוא עושה מצווה, מצווה, מצווה? הוא עושה! ריבונו של עולם, אתה כבר עושה! לא נאמר כל אחד שלא עושה. הבעל התניא לא מדבר פה בן אדם שלא שומר תורה ומצוות. הוא אומר מסכן. זה נקרא רשע. רשע באמת הוא קורא לו. אלא אנחנו לא מדברים בכלל. הוא מסכן. הוא פרעו. בעמוד הבא, יגיד בעל התניא, אחד כזה הוא פרעו. הוא לא יגיד, לא לנקוב בשם של פרעו, אבל יגיד זה אחד שהוא כל כך שקוע בתוך הסאוב שלו, שגם אם הוא מאוד יתאמץ, הוא כבר לא יכול לצאת מזה. מסכן, כמו ויקשה השם את לב פרעו. ומה היה העונש הגדול של פרעו? שהקדוש ברוך הוא כבר מנע ממנו את החזרה בתשובה. כבר לא יכול היה לחזור בתשובה. במכות האחרונות. חמש הראשונות, עוד יחד. אחרי זה הוא התחיל להתחצף, ואמר מי השם כי זה, ואמרנו, נסגרו לו שערי התשובה. אז אומר פה בעל התניא, רחמנא ליצלן, יש גם מאחינו בני ישראל שהגיעו לאותו מצב. הם כל כך שקועים בתוך הבוץ, הם כל כך שקועים בתוך ההבלים שלהם, והשיקולים המטריאליסטיים, וכל מה שמנחה אותם, זה רק כאן ועכשיו, ומה אני צריך, ומה טוב לי כאן ועכשיו, שהוא גמרנו, הוא כל כך עמוק בפנים, שלא יעזור לו. הוא מאוד התאמץ. הרב שטיינזנט ממשיל את זה לאחד מסומם, אחד מכור לסמים. עושים רעיון, עיתונאי, עם מכור לסמים. שואלים את המסומם, תגיד לי, הרי אתה יודע, זה רעל בשבילך. אתה מאבד את עצמך לדעת, ביסורים נוראיים. אתה מקרב את הקץ שלך, פי כמה, זה הרי תוחלת החיים אתה מקצר אותה, פי לא משנה כמה. אז למה אתה עושה את זה? והוא עושה. הוא אומר, תשמע, הכל נכון. הכל נכון, אני לא מצליח לצאת מזה. רוצה מאוד, אבל לא מצליח.
זה כמו שאחד שאומרים לו שהוא מעשן, אז הוא עורק את עצמו. זה רע, אבל הוא ממשיך לעשן.
כן.
הוא לא פוחד.
כן, אז הוא תמיד, בישון, יש כאלה חכמולוגים שאומרים, תראה, אתה הוא ישן, עד גיל 95, כן, מה, כל שטויות. זה שטויות הרי, זה מאמר מטומטם. שיש יוצא דופן אחד מאלף, אז הוא כבר הופך להיות למודל. ורוב האנשים יודעים שזה...
לא, יש תשובה יותר טובה.
אני רוצה להגיד באמת שהדברים פה, אנחנו אומרים פה שיהיה באמת להחלמתו המלאה של בן דוד שלי, יאיר ישראל בן ציפורה. וממש ברגעים האלה נמצא מצב מאוד קשה, בגלל שהוא ישן כל החיים שלו. וואו. בדיוק מהסיבה הזאת. כן, זה עכשיו מצב מאוד קשה. ממש לחכמי שמיים. אז, אבל אני אומר, בעניין של הסמים, אתה יכול להגיד, הוא חי עד 120 עם סמים. אין אחד, זה מקצר את החיים באופן הכי ברור שיכול להיות. אז למה הם ממשיכים? בגלל שהם לא מסוגלים להפסיק. הוא רואה את כל הזבל, את כל הבוץ שהוא שקוע בו, והוא אומר, אנשים שמוכרים לסמים, הם לא בהכרח טיפשים, חלק מהם אינטליגנטים. הוא אומר, תשמע, תאמין לי, אני יודע כמה זה רע. אני יודע כמה זה מסוכן, אני יודע כמה הייתי, אין לך מושג כמה הייתי שמח, אם הייתי מצליח לצאת מזה. אבל אני לא מצליח. מחור. זה... בעבודת השם, פי כמה, למרבה הצער, זה אותו דבר. אדם אומר, הייתי רוצה להיות צדיק. מה, אתה חושב, הייתי רוצה להיות צדיק? הייתי רוצה. בינוני, תביא בינוני בכיף, מה הייתי רוצה להיות? אני לא יכול, לא יודע איך, אני לא יודע מה צריך לעשות, אני לא מסוגל, לא מסוגל, אני קם בבוקר, למיליון ואחד זרים על הראש, מה אני אעשה היום בשביל הקדוש ברוך הוא? אגיד לך את האמת, לא ברשימה שם. לא ברשימה. אז מה אתה רוצה? אני לא מסוגל, לא יודע איך לצאת. אני יודע שזה היה צריך להיות הפריט הראשון, האמצעי והאחרון ברשימה. מה אני עושה היום בשביל הקדוש ברוך הוא? זה מה שבנם קם בבוקר, זה מה שצריך לחשוב כל היום. לא אומרים לו, אל תעבוד, אל תעשה את הכל, אבל הכל צריך להיות לשם שמיים. לא, בלי שום נגיעה אישית. עכשיו, נגיעה אישית זה כבר פסול. זה כבר לא הקדוש ברוך הוא, אתה כבר ישות. זה האנטיתזה של הביטול. יש ביטול ויש ישות. אתה מחזיק ישות משון יש. או, אני כבר יש. זה שבן אדם יש, הוא מתנתק מהקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, ויש לך איזה ישות. שמחובר לקדוש ברוך הוא, צריך להיות לו ביטול מוחלט. מי אתה לעומת הקדוש ברוך הוא? מה אתה? תגיד תודה, אז בוא נתן לך זכות לקיים תורה ומצוות, להתעלות, להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, לעשות לו נחת רוח, לקבל שכר, וזה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם, לא אז, היום.
היום.
פסק זמן. כן. אז העניין הזה, זה מה שמתמקד פה בעל התניא. בפרקים האחרונים, וגם בפרקים שנראה בעזרת השם בהמשך, במיוחד בפרק הבא, גם פרק י"ח. שהמוטיב המרכזי זה, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבך לעשותו. זה המוטו המרכזי של ספר התניא, זה מופיע כבר בהתחלה. אנחנו לוקחים את הספר ופותחים אותו בהתחלה, אז בשער, כבר בשער, זה אפילו לא חלק מהספר עצמו. כן, פה בשער, אגב, את השער הזה, כמו שראינו, אנחנו גם למדנו אותו, זה חלק מהתניא. כל פסיק וכל תג בשער זה חלק מהספר. כתוב ספר של בינונים, מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן, מיוסד על הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד, בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם. זה כתב חידה. מה הוא רוצה להגיד פה? מיוסד על הפסוק, מיוסד על הפסוק כוונה, כל הספר מכוון לפסוק הזה, להבין אותו. לנסות להבין, כי קרוב עליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד, לא סתם קרוב, קרוב מאוד. ואיך אני מבאר את זה? בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם. מה זה הארוכה? מה זה הקצרה? לא ברור. כן? אבל, זה מה שהזכיר האדמור הזקן בתחילת הפרק שאנחנו נמצאים בו, נכון? בתחילת פרק. יוזיין, המילים הראשונות שלו, ובזה יובן מה שכתוב, היא קרוב אליך הדבר מאוד, ופיך ובבך לעשותו. פעם ראשונה שהוא מזכיר את זה, חוץ מהשאר. פה זה פרק יוזיין, הפרק שלנו כאן. זאת אומרת, זה כבר התכלית, זה החתירה לתכלית. העניין של להבין מה קורה פה, וההמשך של זה, זה בפרק יוזיין. ואם אנחנו רוצים להגדיר מה הוא אומר פה, מה הציר המרכזי של מה שהוא אומר פה, מה זה כי קרוב אליך הדבר? מאוד לפיך ובך לעשותו. מה כל כך קרוב אליך? היכולת לעשות תורה ומצוות כמו שצריך. כך שיוכלו לעלות לעולם הבריאה. אתה יכול. אתה יכול. זה בכוחך לעשות את זה. זה לא דמיוני. זה לא כמו הגמרא שואלת שם בברכות, מילתא זוטרא היא? מה השם לוקח רוצה ממך? כי אם לירא, מילתא זוטרא תהי? זה כך פשוט? כן, מה יש רבנו, זה המית הזוטרת, אבל מה אנחנו? אז פה אומר האדמור הזה, כן, זה בהישג ידו של כל יהודי. לקיים תורה ומצוות כמו שצריך, שזה האנטיתזה של מצוות אנשים מלומדה. לא אוטומט. להכניס לזה קצת יותר מה שצריך, כדי שזה באמת יהיה לזה תרי גל שזה יעלה למעלה. אבל איך מגיעים לזה? כמו בכל דבר, יש פה דרגות. הדרגה העליונה ביותר, זה כשאדם מצליח לעשות את זה מתוך התלהבות ושמחה אמוציונליות, כשהוא מצליח להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, וכל כולו אש לאהבה, כי הוא מרגיש קרבת אלוקים ליטות. הוא מגיע לדרגה כזאת, שזה לבד מכניס בו חיות עצומה, בכל הנושא של עבודת השם.
בלי קשר למצווה עצמה?
בלי קשר למצווה עצמה, ודאי שבלי קשר.
אז הוא חייב להבין
כל דבר.
כל פרטי המצווה.
לא חייב להבין, לא חייב להבין. הוא עושה את המצווה, הוא עושה אותה כמו שצריך. מקיים אותה כמובן לפי כל פרטי ההלכות, אבל הוא לא חייב להבין בדיוק את כל הדקויות, הוא מבין מה שצריך להבין. אבל את המצווה עצמה הוא עושה כמו שצריך. העשייה שלו היא כמו שצריך. כן, בחשיקה וחפיצה ובהתלהבות, כשלהבת יער, ראינו את התיאורים האלה. תשמע, התיאורים כאלה מאוד מליציים. זה עבודת הבינון, להגיע לדרגת. נו, ומה? מי שלא הגיע לזה? עליו מדבר פה פרק י' ז'. פרק ז' מדבר על אחד, מה לעשות, אתה תגיע לחשיקה, חפיצה, כל הרבה. איך אתה מגיע לדבר? זה דמיוני. אומר בעל התניא, יש לי בשבילך דרגה אחת יותר נמוכה. עדיין, יפה מאוד. דרגה אחת יותר נמוכה. מה זה? תפעיל את השכל. עבודת השכל. עם עבודה נכונה של השכל, תוכל להגיע. למה? כי הפוטנציאל ישנו. הגנים ישנם. אתה בנוי לזה כבר, אתה מתוכנת לזה כבר. כמו מחשב רב עוצמה. אז המחשב הזה זה גולם פראי שלא עושה כלום, אם לא מריצים בו את התוכנה המתאימה. אבל יש כל מיני דברים שלא יכולים לרוץ על מחשב מסוים, כי המחשב הוא חלש מדי. התוכנה יומרנית מדי, והמחשב חלש מדי. צריך הוס פאוור, CPU. חסר CPU, חסר זיכרון. אז התוכנית התקעת. פה אומר האדמור הזקן, זה הפוך. יש לך זיכרון כמה שצריך. יש לך CPU כמה שצריך. רק תמצא את התוכנה המתאימה. תריץ את התוכנה שיש לך, תריץ אותה. שם שוכבת לה, כל הביטים שוכבים בצד. תריץ אותה, תראה איך המחשב הזה מתעורר לחיים. תראה איך הוא מתחיל לתחון שם, טו-טו-טו-טו-טו-טו. תוכן שם את כל הביטים, אחלה, הורץ, יופי. שקויה. הורץ, יופי. אבל מה, לא תריץ את התוכנה, אז מה יהיה מהמחשב הזה? פוטנציאל. לא מנוצל. יש לו CPU, תותח, זיכרון, משהו. אבל הוא עומד בטל. לא רץ עליו שום דבר. אז אומר אדמור, כן, יאללה, תתחיל לרוץ עם התוכנה. מה זה התוכנה? זה הראש, השכל. תתחיל לחשוב. אתה תראה, אתה מתחיל להתאמץ, ה-CPU מתחיל לזוז, בהתחלה קצת חורק, כן? אחרי זה נכנס לשבוג, מתחיל לרוץ במרץ, ופתאום כל המערכת מתחילה לעבוד. יוצאת מהחלודה, יוצאת מהכיפאון, יוצאת מהבוט, של החומריות, מתרוממת מעל הכל, ומתחילה לעבוד כמו שצריך. לא מסובך, אומר אדמור הזקן. זה קרוב אליך הדבר מאוד. לא סיפור. טוב. ומה מי שלא מצליח? הוא אומר, יש כאלה שלא יצליחו לעשות את זה. מה הם? מקרי אבוד? אומר האדמו"ר הזקן, וזה אני רק אגיד בשניים וחצי משפטים, כי זה עניינו של הפרק הבא. מכיוון שאני לא רוצה להקדים את המאוחר, פרק י"ח, פרק חי. אז אני אגיד את זה כרגע רק במשפט אחד קצר, או שניים וחצי, שגם אז המקרה לא עבוד. למה? גנטיקה משחקת פה. יש לך גנים של אבותינו הקדושים. תעורר לבד. רק תשמיע להם את המוזיקה המתאימה, תראה איך הם יוצאים במחול, הגנים. הגנים מתחילים לחגוג, רק צריך אבל לעורר אותם קצת. כן, זה כמו לאב ירף עושה הבדלות, נחשים. אז יש את הפקיר הזה שעושה לזה, פתאום הנחש נתחיל, לא יודע אם זה אמיתי או לא, אני לא ראיתי דבר כזה. ראית משהו כזה, רב שמואל? בסרטים, כן. לא יודע אם זה אמיתי או לא, אבל כמשל זה משל מצוין. מה, הנחה שזה יש לו חוש מוזיקלי? אבל אתה משמיע לו את זה, הוא איכשהו בחושים החייתיים המאוד פרימיטיביים שלו. הוא סופר פרימיטיב הרי בהמה, החיה הזאת. והוא מתחיל להסתחרר לו שם. זה קורה אוטומטי. אותו דבר אצלך בפנים, יש גנים, יש מרכיבים שרק מחכים למוזיקה המתאימה. תשמיע להם את המוזיקה המתאימה, הם מלבד מתחילים להתעורר. אז המוזיקה הזאת, תורה. לשמוע דברי תורה, לימוד תורה. הם יכולים להתחיל קצת ללמוד תורה, תראה, הגנים האלה מתעוררים לבד.
זה יכול להסביר כמה פניות של בן אדם
שמיום
ליום
משתנה, נכון? נכון מה? בן אדם מהבחינה הזאת הוא מאוד לא יציב. מאוד לא יציב. נכון? נכון? לצד הטוב. פונה לצד הטוב. מתעלה פתאום. ברוך אתה ה' אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים כרגע בפרספקטיבה יותר רחבה, אז יש לנו פה מטרה. המטרה היא, נגדיר אותה בצורה פשוטה, חבר'ה, אם אנחנו כבר רוצים לקיים תורה ומצוות, בואו נעשה את זה כמו שצריך. וזה לא מאמץ גדול מדי. קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו.
לכל אדם זה אפשרי?
לכל הישראלי, לכל יהודי, כמובן, כל יהודי. עכשיו, אתה צריך לשאוף למדרגה הראשונה. לא, יש לך נסיגה, מדרגה שנייה. לא הצלחת גם שם? אל תדאג, אתה לא עבוד. יש גם מדרגה שלישית. כמובן שעדיף להיות בכמה שיותר גבוה. אבל אם לא, זה הרבה יותר טוב להיות איפה שאתה יכול להיות, מאשר להתייאש לגמרי, ולא לעשות שום דבר. הכל עדיף על חוסר מעש בכלל, על התייאשות, על הרמת ידיים, ולא בשבילי, כן. דיבורים כאלה בסגנון שכבר אנחנו מכירים אותו, שומעים אותו למדי פעם למרבה הצער, של אנשים שגם בסביבתנו הקרובה. כלומר, הוא אומר, עזב, אני כבר... מתי, בגלגול הבא אולי אני אשתנה. זה עבוד. מה אני עכשיו? אני בגילי, אני במעמדי, אני בפי, פי, 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 פי. אם כבר, אני הרי כבר ככה בשנים אני כבר ככה, עכשיו אני אתחיל להשתנות? אלק, למה לא בעצם? ויש ברוך הוא אומר שוב, יום אחד לפני מיטתך. אין כאן עניין שאתה כבר בשבונג, אתה חייב להישאר שם. אנשים לא תופסים את זה. הוא נוח לו, הוא נמצא שם, בגלל זה, זה גם היצר הרע מאורע, היצר הרע לא רוצה שהבנה משתנה. אז הוא עובד עליו, מה זה חזק, שלא יעיז לעשות שום דבר בעניינים שבקדושה. כל דבר, ישר הוא מוצא לו התנגדויות, וסיבות נגד, ומניעות, ומציץ לו, שם לו מכשולים על כל צעד ושעד. כדי שהבן אדם, חס וחלילה, לא יתחיל לזוז לצד לסיטרה שבקדושה. הוא זז חזרה לסיטרה של ההפך בקדושה, רחמנה ליצלן, או לצרה, חוקך ידיים, עשיתי זאת. ברגע האחרון הוא עוד רצה ללכת לשיעור. מה? הוא היה הולך לשיעור. הוא היה הולך לשיעור טניה. מה? רק זה אני צריך. אומר היוצר הרע, הוא חסר לי את האור שהוא הולך לשיעור טניה. אני אתקע לו איזה טלפון ברגע האחרון של האור שאומר לו, תשמע, בהול עכשיו, דחוף, תעשה ככה, תעשה. לא הלך, שיחקתי אותה. אומר היוצר הרע. שיחקתי אותה, הוא לא הלך לשיעור, מצוין, שלי השגתי.
להפעיל את השיחק זה להבין שזה היצע
של היצר הרע? לא, זה עוד לא, זה עוד לא, אבל זה גם, זה עוד לפני כן. זה בכלל להבין שיש דבר כזה, ושחלק מהדברים שעוברים על האדם, זה ניסיונות שמאמין אותו בפני היצר הרע, שאגב הוא לא רע. היצר הרע הוא רע בשבילנו. התוצאות הן שליליות, אבל הוא כשלעצמו הוא מלאך, זה התפקיד שלו. הוא הנחש, הוא השטן, הוא היצר הרע, אומרים חז"ל, זה אותו דבר. התפקיד שלו זה להכשיל אותנו, כמו שהוא הכשיל את חווה, את האדם וחווה. רק נוצרו, ישר הפיל אותם. והיה הכל באותו יום, אומרים חז"ל. אבל היה ביום אחד. רק נוצרו, אפשר יפיל אותם. מה, כן, הצדת, אל תיגי, אל תאכלי, דחף אותה, ראית נגעת, לא קרה שום דבר. אז גם אפשר לאכול, תראי, גם לא יקרה שום דבר. או, לא דבר גם לנו. לא תלך לשיעור. אז מה, שבוע שעבר לא היית? גם השבוע לא תהיה, למה קרה משהו? אתה רואה, לא קרה שום דבר, נכון? אז תמשיך לא ללכת, לא יקרה שום דבר. זה תרגיל, תרגיל ישן.
זה עובד?
זה עובד כל פעם מחדש, בהצלחה מלאה, הצלחה מלאה. אז שווה יצרה, מחכך ידיו בעניו, שיחקתי אותו, זהו, זה היה את התפקידו. מה אנחנו? איפה אנחנו במשוואה הזאת? לנו יש כוחות להתנגד. במסכת סוכה שאותה סיימו לפני יומיים, בדף היומי, הפרק האחרון, פרק החליל, יש עמוד שלם שמדבר על היצר הרע. עכשיו אומרת הגמרא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת אבלין. זהו. בלי שני מסעים גדולים, אי אפשר להתגבר על היצר הרע. אי אפשר. אחד, זה ילמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, יורד לשחת, והשני זה לימוד תורה. פגע בך היצר הרע, דחוף אותו לבית המדרש. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אומרת שבן אדם, אומר המסילת ישרים, לא יעלה בדעתו בכלל שאפשר אחרת. אל תגיד אני אסתדר. זה כמו בן אדם ממשיל את זה המסילת ישרים, לאחד שיש לו מחלה. הרופא אומר לו, קח תרופה. אומר, לא, אני אסתדר גם בלי זה. הוא רואה אחרי יום יומיים שזה לא עובד. אי אפשר בלי זה. זה המחלה, זאת התרופה, קח את התרופה. כמו שאמר הרופא, זה שיודע. אז פה יוצר האדם, יודע, אומר לך. שמע, זו משוואה מאוד פשוטה. יש יצר הרע. התרופה היחידה שלו זה תורה. אתה כופר בעניין בתרופה הזאת, לא מוכן לקחת אותה, דע לך, אין שום דרך אחרת. אתה אכלת אותה. אין דרך אחרת. כך אמר הקדוש ברוך הוא. ברא את היצר הרע, ברא אותנו, ברא את כל המכשולים האלה שאנחנו ניצבים בפניהם. וזה מה שהוא אמר, אז זה שברא את התרופה. אתה יודע, זאת התרופה היחידה שיכולה פה להועיל. ולכן, צריך להגיע לאיזושהי דרגה של התעוררות. בן אדם צריך להעיר את עצמו. אם הוא רדום, הולך כל הזמן במין איזה תלם כזה, שיום רודף יום ושבוע רודף שבוע ושום דבר לא זז אצלו, אז עם מה הוא יתמודד? תורה זה הפתרון? הוא לא מגיע 20 מטר מתורה, הוא לא מגיע 20 מטר מבית המדרש בכלל. אז יש לו את הידיעה התיאורטית, כן, תורה, תבלין, כן, שמעתי את זה פעם. נו, בסדר, מה זה נוגע אליך? לא נוגע אליי, אני אין לי זמן. אז חסרה פה ההתעוררות. אז איך להגיע להתעוררות הזאת שתביא את הבן אדם לעשות שינוי? זאת המשימה מספר אחד של כל יהודי. המובן שכל שאר הדברים חשובים מאוד, אבל הכל נגזר מהעניין הזה, כי אם אין לך את המוטיבציה, אתה לא מצליח לגייס מתוך עצמך את הכוחות לרצות בכלל, להשתפר, להשתדרג, אז גמרנו, אין שום סיכוי שזה יקרה לבד. לא קורה מעצמו. זה הכל עניין של עבודה. יש עבודה, כמו שאתה מבין, שאתה לא מקבל משכורת, אלא אם כן אתה עובד, נכון? זה כל אחד מבין. שקבל משכורת, הוא צריך לעבוד. אם האדם היה מגיע, אומר, אני לא בא לי לעבוד, אני מחכה שהכל יקרה מעצמו. הכיסים שלי יתמלאו לבד, המכונית תגיע אליי לבד, הדלק יתמלא לבד, המזווה יתמלא לבד, הכל יקרה לבד, אני אומר, עובד לא עושה שום דבר. אומרים לו, הצחקת אותי.
זאת אומרת, הבן אדם הזה, הוא יודע שהוא צריך לעשות את המצוות, את הלימוד, ללמוד את התורה,
נכון.
והוא לא מצליח לשכנע את עצמו לעשות אותם?
הוא לא מצליח לזוז מהנקודה שבה הוא נמצא כרגע. איפה שהיא לא תהיה.
תקוע.
וזה אנחנו רואים אגב, עם הרבה הצער, רוב האנשים נמצאים שם.
אבל יש זמנים שיוצאים מזה.
מה?
יש זמנים שכן יוצאים מזה, ואולי זה הקשר עם הפסח.
מה? מה זה הזמנים האלה?
ברור הרי ש... לפי הסטטיסטיקה, יש רוב ענק של משפחות יהודיות שחוגגות את חג הפסח. קראתי פעם ש97% מן היהודים חוגגים את חג הפסח. אילו זה היינו אוכלים מצה כל השנה, יש הרבה שהיו מבטרים על זה, לא עושים בכלל, כי כל השנה אי אפשר. אבל אם יש זמנים, אז לזה, לאותם זמנים, כל אחד יכול להתחזר.
נכון מאוד, נכון מאוד. זה נכון מאוד. ואני לא אגיד שום דבר. לא, למה? כי אני לא חס וחלילה להיות. הצד המקטרג, חס וחלילה, לא? כן, נכון מאוד. אז 97% מצוין, נפלא מאוד. יופי, זה כבר איזשהו התחלה. חיבור. אנחנו פה איזה חיבור ראשוני. זה ברור אבל, מהאופן שבו אנחנו יודעים שאיך הסדר הזה נערך, ואיך הוא, מה עושים שם, שיש לפעמים שיש מקום לשיפור. תמיד יש. נכון? תמיד יש מקום לשיפור. אותו דבר זה גם בשאר המצוות. ואני פה קצת חרגתי מהרגלי פה בעניין הזה, ואני פה מנסה לתת איזה תמונה מעוף הציפור על מה שהולך כאן. כי אפשר פה ללמוד שורה אחרי שורה מכל מה שקורה פה, וזה דברים נפלאים ביותר, אבל לשכוח את ה... איפה היעד בכלל. איפה אנחנו חותרים? אז לכן יש פה את ה... מצאתי נכון פה קצת לארוז פה את כל הדברים באיזושהי אריזה שתיתן איזושהי משמעות על כל מה שאנחנו רואים פה. אז הפרק הזה, פרק י"ז, עוסק במדרגה האמצעית בין השלוש שציינו מקודם. יש את האיש של הבינוני, חשיקה, חפיצה, טטטה, שלבת יא, אנחנו לא שם. ירדנו מדרגה אחת נמוך יותר. מה זה הנמוך יותר? זה פרק י"ז. מה זה פרק י"ז? עבודה עם השכל. מה זאת אומרת עבודה עם השכל? עבודה עם השכל, הכוונה היא שהשכל מסוגל לשלוט. אם אתה משליט על עצמך את השכל שלך, אז דברים מתחילים לזוז. מלך, מוח, לב, כבד. אם זה הסדר, אתה מלך. אם הסדר הוא לב מוח כבד, אתה למח. ואם אתה כבד, שזה רק מה אני רוצה, מה נוח לי, מה בא לי באותו רגע, אז אתה כלב לב מוח, כבד לב מוח, שזה כלום. אז אתה כלומניק. שום דבר. מי? רק הולך כל הזמן, מחפש מה בא לי לעשות. התפיסה הרי המודרנית, החילונית, התיאוקרטית, הכופרנית, אומרת, שהיום הערך העליון זה חירות. נכון? מפתחה הצרפתית, חירות. השאלה איזה חירות? גם אנחנו חוגים את חג הפסח. זה חג החירות. מה זה החירות? שנכנסנו לעבדות, זה חג החירות אצלנו. זה שנהיינו עבדים של הקדוש ברוך הוא, זה אצלנו חג החירות.
אצלם זה יום הבסטיליה.
נכון? ולמה זה חירות? כי אנחנו אומרים, עצם העובדה שאנחנו שולטים על הרצונות שלנו, על החשקים שלנו, על המאוויים שלנו, על הגשמיות שלנו, אנחנו מסוגלים בכוח רצוננו להתרומם ולהגיע למדרגות רוחניות, זאת חירות, הנה עובדה, אני שולט. לעומת זאת, מי שחושב שהחירות זה שהוא עושה מה שבא לו, מה שהוא רוצה, מגיע רחמנא ליצלן לכל מה שאנחנו רואים עכשיו בעיתונים. בא לו, אז הוא מסתער על איזה ילדה בת 8. בא לו, חירות? הוא עושה מה שבא לו, הוא למד שזה החירות, שעד עושה מה שהוא רוצה. או רחמנא ליצלן, כל מה שקוראים שם, כל מיני דברים, אני לא בטוח שסדום והמורה אפילו הצליחו להמציא את הדברים האלה, כן? המזרים נוראים שבנוראים. מאיפה זה מגיע? מה השורש האידיאולוגי פה? כמובן שאין שום אידיאולוגיה, אבל איזה קרקע אפשר להצמיח גידולים כל כך נוראים על הקרקע שאומרת שמה אני עושה פה? מה בא לי? מה שבא לי. ואני צריך שיהיה לי הרבה כסף כדי שאני אוכל עוד יותר לעשות מה שבא לי. ואני צריך שיהיה לי יותר כסף כדי שיהיה לי זמן לעשות את מה שבא לי ולממן את כל מה שבא לי והכל במה שבא לי. אז זה הכל סובב סביב העניין של אני משרת את הצרכים, את הרצונות, את המאוויים, את החשקים שלי. זה מה אני עושה פה בחיים. אז אחרי אני בעצם לא מספיק כסף, הוא מאבד השתונות. מה? אין לו כסף לממן את כל החלומות שלו, על ארמונות וכל מיני פנטזיות שהוא בונה לעצמו מול העיניים. זה מה שהוא מוגדר אצלו בתור היעדים שלו בחיים. תן לו, הוא חייב לראות כדורגל על מסך 60 אינץ', סופר פלזמה אולטרה היי דפינישן. עולה 15,000 שקל. וואלה, מאיפה אני אקח 15,000 שקל? אבל אני חייב שיהיה לי. זה יעלה על הדעת שההוא יש לו ואני לא, למה מה נפרער? אז הוא חייב שלו 15,000 שקל, אז הוא הולך לבנק, לוקח הלוואה 15,000 שקל, אז הוא משתעבד לבנק. אין לו מה להחזיר, אז הוא לוקח עוד הלוואה. נגמר לו זה, אז הוא מועל בכסף של המעביד, כי הוא חייב לממן באיזשהו מקום את כל החשקים שלו. מה עשתה זאת עם יס? כן, היא מואשמת, אז לא זה. 15 מיליון שקל היא מעלה. למה? היא אומרת. אני ראיתי אלה בכיכר המדינה, עברתי שם, אמרתי, אני חייבת להיות מסוגל לקנות בגדים בכיכר המדינה. ככה היא אמרה לעצמה, לא יכול להיות שלא. אז היא הלכה ומעלה בכספים שם, המציאה שם איזה משהו, 15 מיליון שקל היא מעלה. היא אומרת בעצמה, ריבונו של עולם, כי היא הייתה חייבת לקנות בגדים בכיכר המדינה. זה היה מטרה שלה בחיים, לקנות בגדים בכיכר המדינה. ניסוע במכונית דווקא כזאת, בבית דווקא כזה, ופלזמה דווקא כזאת, וחוץ לארץ 5 פעמים בשנה. ולהביא הרבה ארגזים, מתנות לכולם, שפונים. דביר גדול. זה היעד בחיים, זה הכל עבדות. זה העבד האולטימטיבי, ואין לך עבדות גדולה מזאת. שאחד שמשועבד לרצונות שלו, אתה לא יכול לזוז ימינה, שמאלה, כל מה שיש לו מול העיניים, זה אומר שמשרת זה העבדות הכי נוראית שיכולה להיות. כמו שאמר רבי יהודה הלוי, הרב קוק בלשונו קצת שינה את זה, כן? רק עבד השם הוא בן החורין האמיתי. וחג הפסח מסמל את העניין הזה של החירות האמיתית שבאה לידי ביטוי בזה שאנחנו עבדי השם. זה היציאה לחירות. היציאה לחירות זה לא רק שיצאנו מחירות מהשעבוד במצרים. יכולנו לצאת משעבוד במצרים ולהיות עם חופשי בארצנו ולהמשיך לרוץ אחרי הפלזמה, זה לא ירד, לא יצאנו בכלל משום עבדות לשום חירות. נשארנו עבדים לפרו. פרו, אותיות עורף, העורף, כשעורף. כן, נדבק לו לאיזה כיוון, לא זז ממנו, ימינה ושמאלה. זה פרו. גם היצר הרע. הגאוותנות, ליאורי, אני עשיתיני. צריך לקרוא באמת את המסילת ישרים, מה שראינו השבוע. בדעת הנקיות, איך מתנהג הגאוותן. שלושה טיפוסים של גאוותן. זה ממש סאטירה. נכון?
כמו בסרט,
רואה את התמונה. אתה רואה את התמונה, נכון? זה כל כך חי. איזה יופי, הרמח"ל מצליח לצייר שם. משהו מדהים, אבל אני אומר, זה כתוב בצורה חצי היתולית, חצי מצחיקה כזאת. יש גאוותן, כל מיני סוגים של גאוותנים. בונה, ואתה אומר, בונה, זה סטריאוטיפים, אתה נפגש בהם כל הרע, כל הזמן אתה רואה אותם. יש הרבה כאלה. גאוותן, מחזיק מעצמו, פוזות, כמו שאנחנו עושים את ישרים, הכל פוזות. הכל פוזות. כן? מאיפה זה נובע? ואדם עובד את עצמו. מה זה עבודה זרה המודרנית? שהיום אין עבודה זרה?
מלא.
עבודה זרה, זה יש לה היום הגדרה אחת. אני עובד את עצמי. זה פרעו. לי יאורי, אני עשיתני. אני במרכז. אני במרכז, זה עבודה זרה היום. נכון, הוא לא עובד לא לעץ ולא לאבן ולא לשמש, הוא לא עובד לעצמו, זה הכי גרוע. הוא שועבד לעצמו, הוא זה האלוהים של עצמו. אין אצלו היום כל התפיסה גם המודרנית, זה האגוצנטריות הזאת. איין רנד, הרנדיזם. איין רנד, שמעתם על איין רנד? איין רנד, מרדן פיליפ. הוגת הדעות, לפני כל הספרים מרתקים ביותר, אבל כל התפיסה הפילוסופית שמאחוריהם זה לשים את אני במרכז. התפקיד שלי בחיים זה לדאוג שלי יהיה טוב. כל השאר תפל. זה איין רנד. הספרים שלה היו בזמנו רבי מכר. מרדן פילים, ספר נפלא, אבל הוא סרט גם זה, אבל הפילוסופיה היא פילוסופיה רקובה. האדם, אני עושה עצמי במרכז, זה כאילו לתת ההכשר והלגיטימציה לאגואיזם כאידיאולוגיה. לא כסתם כי בדרך אגב. האגואיזם כאידיאולוגיה זה איין רנד. ולמרבה הצער, אנחנו כולנו היום באידיאולוגיה הזאת, מי יותר מי פחות. שועבדים לעצמנו. וכשמאדם משועבד לעצמו, אין לו מקום להכניס שם את הקדוש ברוך הוא. לא נשאר ספייס. הכל תפוס. באגו שלו, ברצונות שלו, בשאיפות שלו, בתוכניות שלו. איפה הקדוש ברוך הוא נכנס פה? שם בפינה. אני נתן לו איזה חצי שעה בבוקר. זהו. שם הוא נמצא. כל השאר שיעזוב אותי. אין, תן לחיות. זהו, הקדוש ברוך הוא. מה? וחי בהם. זה לחיות, לעשות חיים, מה אתה רוצה? כל היום, כן, מה לעשות? אז זה גם הרעיון של המצע. כן? הרעיון של המצע זה לחם עוני. נכון? המצע נראית לחם עוני. והגמרה שואלת, מה זה לחם עוני? מה זה לחם עוני? אז יש שתי תשובות במסכת פסחים. מחלוקת רב ושמואל. אחד אמר לחם של עני, לחם עני, ואחד אמר לחם שעונים עליו דברים הרבה. עכשיו, למען האמת, שניהם לא מובנים. שעונים עליו דברים הרבה, אני צריך להגיד שאומרים עליו דברים הרבה. מה זה שעונים? אם עונים, אני צריך להיות את השאלה. צריך שיהיו שאלות כדי שאנחנו נענה. האם אתה אומר שכל העוני מגיע מהמילה מענה, כלומר תשובה, אז איפה השאלה? עונים עליו, אתה רוצה להגיד לחם שאומרים עליו הרבה דברי תורה? בסדר, תגיד לחם שאומרים עליו דברים הרבה, אבל למה עונים? זה לא שייך. דבר שני, לחם של עני? מה שייך עני פה? מה, ליל הסדר זה ליל של מופגנת פה עשירות. הלילה הכי עשיר בשנה. תעשה את הכי טוב, הכלים, האוכל, המצות. היום מצות צריך להיות מולטי מיליונר בשביל לקנות מצות. זה לחם עוני זה? זה לחם עושר לפי המחירים? מה זאת אומרת? צריך את המצות לשים בכספת. כן, לפי המחירים שלהם, יותר מזהב. מחירים של מצות שמורות עבודת יד ומהדרין, מרקיע שחקים. אז זה לכם עוני זה? צריך להיות עשיר בשביל לקנות את זה. אז איפה על פה עוני? יש פה הרבה שאלות שקשורות לעניין הזה, אבל המהר"ל מפראג אומר דבר מופלא ביותר. הוא אומר שיש דמיון בין אכילת מצה בליל הסדר או בפסח בכלל לעבודת הכהן הגדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים. אך אומר המהר"ל בגבורות השם. אומר ומבאר, לא את הכל. את הביאור אני יכול להגיד לכם, כששמעתי את זה רק אתמול מהרב שוורץ, על מגידי השיעורים הבכירים בישיבת בית אל. אז בארץ זה ממש נפלא מיותר. אומר כך, בן אדם, ככל שיש לו יותר רכוש, הוא פחות עצמו. הוא פחות הוא עצמו. ככל שיש לו יותר רכוש, זה כבר הוא ורכושו, זה כבר לא הוא. אדם, נניח שיש לו הרבה נכסים, אז הוא מושקע בבורסה בטוקיו, בבורסה בניו יורק, בבורסה בתל אביב, ובפוצי, ובניקי, וב-S&P, ובדאקס, וכל פעם, ובפורקס, הוא צריך לבדוק, שערי מטבע, שערי חליפין. אז כל היום מה הוא עושה? הוא עסוק ברכוש שלו. אז לא משנה, יש לו נדלן, אז הוא בודק מה קורה שם, ויש לו פרויקטים, אז הוא בודק מה קורה איתם. אבל איפה אתה? זה באמת אתה? זה לא אתה. אתה זה משהו אחר לגמרי. יש לך רצונות, יש לך שאיפות, יש לך צרכים, אבל לא. במקום להיות אתה, אתה הופך להיות למשרת של הנכסים שלך. בהיבט הזה, אומר המהר"ל מפראג, אני משוחרר מכל הדברים האלה. האני, נכון, שאנחנו מסתכלים עליו כאילו הוא מסכן, זה בכלל לא נכון. האני הוא היחידי שמסוגל להיות הוא עצמו, בלי האילוצים, בלי האזיקים של הרכוש מסביב. נכון, שאלו כל אחד, מה אתה רוצה להיות אני? אפשר להגיד לך, אני כן. אבל לא צריך להיות עני בשביל זה. צריך להתנהם כאילו אתה עני. כמו רבי אליעזר בן חרסון שאמרנו מקודם. מה לו? 90,000 כפרים, 90,000 אוניות, 90,000 זה, והוא יושב עולם התורה כל היום. לכאורה הוא יכול היה לשבת במרכז הפיקוד שלו, עם סוללה של מסכים מול העיניים, טלפונים כל הזמן, תקנה, תמכור, תזיז, תעשה, כן, כמו כל האלה שאוהבים להרגיש חשובים. להיות מחובר, טלפון פה, טלפון שם, מדבר לזה, לנבוח פקודות על כל העולם, להזיז גייסות, לשנע כספים, לעשות טרנזקציות ועסקאות, ואז, איזה כיף, איך אני פה, הבועלי של העולם. אבל למען זה, זה לא אתה. זה לא אתה. אתה האמיתי רוצה משהו אחר לגמרי. אז כדי לשחרר את עצמך מכל המגבלות של כל הרכוש, צריך להיות אני, או לפחות להרגיש כזה. כי כל העולם הזה, העולם זה מלשון האלם. האלם למה? כי הכל פה נראה מסובך. מסובך, כבד, מיני קשיים, בעיות, צרות, טרגדיות, רחמנא ליצלן, דברים כאלה, יותר פחות, בעיות, מי אין לו בעיות, כל אחד יש לו בעיות. אז הכל פה נראה נורא מסובך. ככל שעולים למעלה בסולם הרוחני, הכל נהיה יותר פשוט. עד כדי כך שהדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר האפשרית, שזה היכולת לתפוס במשהו קצה, קצה המזלג, מה זה אין סוף ברוך הוא יתברך שמו, מכונה בדברי חכמנו בשם אחדות פשוטה. האמת שהכל פה סופר פשוט. פשוט, פשוט, פשוט. אנחנו לא רואים את זה. מה אנחנו מסובך, הכל כבד, מסובך, בעיות, זה. האמת שזה בכלל לא ככה. למה שותים לשוחרה בפורים, עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? כי ההבדל בין ארור המן לברוך מרדכי זה חלק מהסיבוך שיש פה. זה מסובך. יש מרדכי, או, שחיינו, אמן, פוי, בוז. אז אתה עולה מספיק למעלה, הבדלים האלה מתשתיתים, הכל פשוט, הכל אחדות, זאת, הכל אותו דבר. אין הבדל. אז אם אתה שותה יין, בחזקת נכנס יין, יצא סוד, אז אתה מגיע לדרגה שאתה מתחיל לתפוס קצת על קצה המזלג את הרעיון הזה של האחדות הפשוטה. זאת הסיבה שהכהן הגדול לובש בגדי לבן, שהוא נכנס לעבוד ביום הכיפורים מאחורי הפרגוד, זאת קודש הקודשים, הוא לובש לבן. כל השנה הוא לובש בגדי זהב, זהב זה מסובך, זה נוצץ, מנקישותים, זהבים. לבן זה פשוט. לבן זה היעדר צבעים, לבן זה אין צבע. שחור זה כל הצבעים. אדום, צהוב, ירוק, כחול, יש כל מיני גוונים. לבן זה הצבע הפשוט ביותר. לבן זה היעדר צבע. לכן ביום הכיפורים, ביום הקדוש ביותר, האדם הקדוש ביותר, עם המעשה הקדוש ביותר, מה הוא עושה? הוא עושה את זה בבגדי לבן. אותו דבר אומר המהר"ל, זאת המצה. המצה זה אחדות פשוטה. זה הדבר הפשוט ביותר. זה לחם אני. לא לחם של אני. זה לא לחם של עניים. זה לחם שהוא עצמו אני. נטול סייגים. נטול עוגנים. נטול אבני רחיים, נטול קישוטים, לא מטבלים אותו, לא בשמן, ולא בדבש, ולא במצפרות, ולא בשום דבר. זה פשוט קמח עם מים, אפילו להחמיץ לא נותנים לו. הכי פשוט שיכול להיות. וכמה יותר פשוט? ככה יותר גבוה. ככה יותר גבוה. הרעיון של המצה, בגלל שאתה אוכל את הלחם הזה, ואתה מבין מה אתה אוכל, אתה יכול להתעלות לדרגות שבהם מבינים את גדולתו של הלחם שאין בו כלום. הוא לחם עני. כי המחמאה הכי גדולה שאפשר להגיד על איזה לחם, שהוא לחם עני, אין בו כלום. אחדות פשוטה. הלבן של הכהן הגדול. עולם האצילות. אחדות פשוטה. אין סיבוכים. אין מתוק, טעם כזה, טעם אחר. זה הכל חלק מהסיבוכים. תוריד את כל הסיבוכים, תוריד את הטעמים, תוריד את הכל, ואתה מגיע לעצמות הקדוש ברוך הוא יתברך שמו. אתה מגיע לעולמות הכי גבוהים שאפשר להגיע. לכן המצה זה לחם האמונה. לא במובן הזה שהוא דורש אמונה. אלא שמי שאוכל את הלחם הזה כמו שצריך, רוצה או לא רוצה, הוא נהיה מאמין. נכנס לו לראש. כמובן, לאור מה שדיברנו מקודם. זה צריך להיות עם הכוונה. צריך להבין למה. צריך להתכוון, לעשות את המאמץ המוחי. המודע הזה, להבין, להתכוון, לעשות את זה. לא, יאללה, בוא נשבור את הדיקט הזה, בוא נגמור את זה כבר. כן, כזי, תוכנים. כן, יאללה, בוא נגמור כבר עם הכזי. כן. לא להפוך את זה למשהו טכני. כן, עניין, מצא, כן, נחמד, פה, שם, זה להבין את המהות. שמור קשר עין עם הלחם העני הזה, שגדולתו בכך זה שהוא עני. שזה המהות הכי גבוהה שבאדם יכול לשאוף אליה. זה להיות נקי, פשוט, לבן. חלם היהודים, בדרך כלל, לא כולם, הולכים בגדי לבן בשבת. שבת זה מעין עולם הבא. זה דרגה גבוהה מאוד. שם כבר מתחילים להרגיש את האחדות הפשוטה. אז אתה שם צריך להיות כמו השבת. אחדות פשוטה. לובן. לחם חולצה לבנה. מי שהולך עם חולצות לא לבנות, שיתחיל ללכת עם חולצות לבנות. שבת קודש, זה לכבוד שבת. זה פשטות, זה מאותה סיבה. הכהן הגדול היה נכנס לעבוד ביום הכיפורים, שם הוא היה מחליט על הגרדרובה שלו. יש לו רק אפשרות אחת. לבן. אלו מלתחה. אולי יש, אבל יש שם רק הצבע השולט זה לבן. כל אותו צבע. אולי בדים, כאלה, יותר בד, יותר משובח, אבל הצבע אין שום בחירה. לבן. לא דבר שבת. מעין עולם הבא. גבוה מאוד. גבוה מאוד. לבן. מה אתה הולך לי פה עם בורדו? פסים, משבצות, למה אתה מקלקל את הלובן הזה? הלובן זה נפלא. זה האחדות הפשוטה. הפשטות, הנקיות הזאת. דבר שאין בו כלום, מסיר כל החסמים, את כל הקליפות שבאדם עוטף את עצמו בהם כל השנה. ואנחנו אומרים לבן גם יום הכיפורים, אותה סיבה בדיוק. פשטות, קשר בלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא, תוריד את כל המעצורים, את כל הסיבוכים, את כל הקליפות, את כל העניינים, תעיף את הכל ותהיה פשוט. פשטות. זה המחמאה הגדולה ביותר שאפשר להגיד על איזשהו יהודי. שהוא יהודי פשוט. פשוטי כלי עץ לא מקבלים תרומה. פשוטי כלי עץ לא מקבלים תרומה. יהודי שיש לו פשטות אמיתית לא יכול להיות תמה. כל השנה הוא קדוש. ולכן פותחים את הסדר של ליל הסדר במילה קדש. לא קידוש. קדש זה הסימן הראשון שבו זה סטייטמנט על כל המטרה של כל האירוע הזה. מטרה שעל ידי ליל הסדר צריך לעבוד בצורה כזאת שאתה תצא מפה מקודש. זה יותר גבוה ממה שנכנסת. זה עבודת ליל הסדר. אתם אומרים קדש ורחץ, לא קידוש. ורחץ זה גם סיפור אחר, לא נאריך בזה כרגע. אבל קדש, לא קידוש, קדש, כי זאת המשימה שלך בליל הסדר. כל העבודה שאתה עושה פה, תכניס בזה קדושה, תכניס בזה לובן, תכניס בזה פשטות. זה העניין של המצה. נזכה בעזרת השם אנחנו וכל עם ישראל לצאת בשנה הזאת לחירות אמיתית. בעזרת השם בניסן יגלו, ניסן עתידים להיגאל, ובעזרת השם בשנה הזאת בניסן ה-תשע"ד, לבוא המשיח עם הגאולה השלמה והאמיתית, נאמרה בימינו, קרוב ממש.